אנחנו עומדים כאן שעה קלה לפני תחילת הסליחות, לפני שנפתח, שוב פעם נכריז, לך השם הצדקה ולמשות הפנים, מה נדבר, מה נצטדק, נפסד דרכי ונחקור נשוב אליך, לפני שנבוא ונאמר שומע תפילה דרך כל בשר יבואו, לפני שלומר הקדוש ברוך הוא, נשמה לך והגוף פועלך, חוס על המלאך, לפני שנכריז ראה מדלתנו דלים וריקים, כמידי שנה אנחנו מתייצבים בהכרזות הללו, כאשר אנחנו בעצם באים במהלך הסליחות לקראת בעצם יום הדין הקרב ובא, יום שבו ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, יום שכל הבריאות עובדות לפניו כבני מרום, יום שבו אנחנו מתייצב הקדוש ברוך הוא לביקורת, לבדיקה, לבדיקת מעשינו. חשוב להדגיש את א' את מתת הסליחות. תשובה וכפרה הינם שני מושגים שונים. הם הולכים יד ביד במידה רבה ואף פי כן נפרדים הם. תשובה אומר שאתה מטיב את דרכיו, שהוא חוזר למת הפנימית שלו, לאני העצמי המתוקן והטוב שבו. תשובה אומר שאתה משב לקדוש ברוך הוא, שובו אליי ושוב עליכם. תשובה היא מהלך של תיקון, של חזרה. לעומת זאת, כפרה איננה מהלך נפשי. כפרה היא אדם עומד לדין, שם אצלי חייב הוא זכאי, יקבל עונש, יכתב לכם טובים. כפרה תפקידה לוותר על העונש שמגיע לו. אין תפקיד התשובה. תשובה כמו תיקון הנפשי, המהלך הפנימי הנפשי. אדם יכול לחזור בתשובה, גם בכנו להתכפר, אבל העבירה שהכפרה עליה היא גדולה וחמורה, הוא זוכה לתשובה, הוא נהיה בעד תשובה מיידית, גם בכנו בכך מתכפר. לחילופין, אפשר לזכות בכפרה, למרות שאין תשובה. אדם, שתת ביהודה הנשיא, שיום הכיפור מכפר על אינם שווים, עכשיו כפרה לא תשובה. כהן גדול מתוודה ווידיו מכפר כל עם ישראל, כמובן שהכהן גדול לא עושה תשובה בשביל כל עם ישראל. הם שני מהלכים שונים, אלא שהם קשורים מנקודה אחת מרכזית. אם אדם עושה תשובה, זה הרבה פעמים מכפר, ובוודאי ובוודאי מקדם את כפרתו. אבל כל מהלך, כל מרכיב במשך התקופה הזאת, צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו באים לחפש כפרה, או באים לחפש תשובה. וכמובן, אתם צריכים לעשות תשובה כל השנה כולה, אתם צריכים לתקן את מעשיו כל השנה, ואף על פי כן יש סגולה מיוחדת תשובה בימים הללו. ועם זאת כאמור, תשובה איננה בהכרח כפרה. ותפקיד הסליחות בראש ובראשונה לקבל סליחה. סליחה, מחילה וכפרה. תשובה אם כן היא מרכיב בסליחות, כי כאמור הדרך הטובה ביותר לזכות בסליחה זה לתקן את דרכיך. אבל תשובה איננה המרכיב היחידי. אנחנו פותחים את הסליחות ומבקשים כפרה בזכות התשובה, בזכות הזיקה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בזכות חילול השם, בזכות ברית אבות, בזכות הרחמים והחמלה של הקדוש ברוך הוא. הרבה סיבות, אנחנו נגיד גם עשה למענך אם לא למעננו, עשה למען שמך, נגיד גם ראה מידתנו דלים וריקים, אנחנו מסכנים, דלים, ריקים, אלא מה? הנשמה לך והגוף פועלך. הטענה שם, לא מדובר שם על נשמה שיוצאת לקום מחצבתה, או ניסיון האחדות והנשמה לבין הבורא, זה לא מעט ששיר השירים, כשיבוא דודי לגנו ואכל פרי מגדיו, אלא מדובר במהלך שלו לקדוש ברוך הוא, אומנם אנחנו דלים וריקים, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. לא מגיעה לנו תשובה, אנחנו לא היינו זכאים, אבל תכפר, תסלח. למה? כי הנשמה לך והגוף פועלך, חבל לך לבד, חוס על המלאך, זה בעצם המסר שסוף ספר יונה, ואני לא אחוס על עיר גדולה, אחרי שבראתי אותה ואחרי שיצרתי אותה, מדוע שלא אחוס עליה? בגלל פשוט אבא. מדוע לא חוס עליהם? זה מה שאנחנו אומרים, חוס על המלאך. אותו ביטוי שמופיע שם בסוף יונה, ואני לא החוס, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא תזכור את אותה הבטחה, את אותה אמירה, חוס על המלאך. נשמע לך בגוף שלך, עשה למען שמך. וכך, לאורך הערב, ולאורך התקופה, לאורך הימים, הפנייה בסליחות היא בעצם פניית הזעקה, האדם שמרגיש שחייב לי מנגד, הוא מבקש להיחס בכל טיעון, בכל טענה, הוא מבקש לטעון לא רק מצדקתו ויושר לבבו, אלא גם בגלל חסדי הקדוש ברוך הוא, גם בגלל עשה למען שמך, וכן הלאה וכן הלאה. וכך אנחנו באים, צועקים, מתחננים ובוכים, מתוך תחושה שחיינו תלויים מנגד. אם אדם רוצה לחוות באמת סליחות, ילך פעם לחדר המתנה בבית חולים, מחוץ לטיפול נמרץ, מחוץ לחדר ניתוח, יראה שם את הדמעות ואת התפילות. כך אדם סליחות, כאשר אדם באמת מרגיש שהחיים תלויים בתווך. ואין מקום טוב יותר לחוס מאשר כאמור, כשהדבר מוחשי וחי, באיזשהו מקום מסוים, בכל שנה ושנה, גם אם אדם לא רואה את זה בעיניים שלו, עליו לעשות את המאמץ להרגיש בחוש שגם כאן חייבת לי מנגד, שהסליחות אמורות להיות מעין אותן תפילות, מלוות בבכי, מלוות בציפייה, שאותו אדם שקרובו חולם, שחייו עומדים בתווך, וכמובן אדם מצב כזה נאחז בכל טיעון, ולא בא ואומר שמגיע לי, ולא רק בא, אלא בבכי הוא בא בלב נשבר ונדכה, והוא גם מבקש למען כל מיני מטרות, השם העתיד, השם העבר, זה למען שמך, כך גם אנחנו כאן הערב. אני חושב לחזור על זאת על מנת שנבין היטב את תפקיד הסליחות, על מנת שנבין גם כן שהסליחות בעצם מלוות את אותה חרדה קיומית, את אותה חרדה של ספרי חמש המתים פתוחים. הטור מתאר את המנהג האשכנזי לפתוח בסליחות ימים בודדים לפני ראש השנה כבעצם איזשהו מכת מקדימה, איזשהו מכת אש מקדימה של תפילה על מנת להגיע יום הדין, כאשר כבר זכינו בחלק מהעניין, זה בעצם כבר תפילת ראש השנה, תפילה שבה אנחנו בוכים ומתחננים. זה לא איזה ניסיון לחפש איזשהו חוויה רוחנית סוחפת, או שניסיון לחפש כמו איזשהו התרוממות או התעלות, זה ניסיון פשוט לבכות ולהתחנן לפני המלך על עתידו וחייו של האדם. מיני ראש השנה שעבר, מיני יום כיפור שעבר, אנשים שכל אחד ואחד מאיתנו מכירים למיניהם, חברים כבר משפחה, שאז היו מצב טוב, בריא, חלו מיני אז, הסתבכו בצלות אחרות, חיי האדם יכולים להתהפך לפתע, לא רק מיגון השמחה, אחרי זה שלא מהפך, ואדם בא, הוא בעצם בוכה על עצמו, שלא יהפכו חייו משמחה ליגון, על אלו שחייהם יתהפכו, שיחזרו ויגיעו למחוז בטוח. כך בעצם תפקיד הסליחות לבוא ולעורר רחמים על האדם בכל מצב שהוא. כאשר, וכאן בעצם התשובה היא כאמור המרכיב המרכזי, כי הדרך הטובה ביותר לזכות לרצון טוב את הקדוש ברוך הוא, הדרך הטובה ביותר לזכות לכתיבה וחתימה טובה היא כמובן ההתקרבות והתשובה. ומי שיודע את הסוד של ישוע השם ימצאו, קרוב יותר קרוב, שהוא מרגיש את סגולת הימים הללו, אזי זו הדרך הטובה והבטוחה ביותר. וכן הדגש על התשובה, וכן הדגש לעשות תשובה דווקא בתקופה הזאת. וכאן כמה שהוא קושי או בעיה, אפשר לומר לאדם לעסוק בתשובה. מה שניתן את המצאה פשוטה, מושג התשובה באיזשהו מקום רחוק מאיתנו, ויש לנו קשיים אמיתיים בהשגת תשובה. תשובה נשמעת לנו כאיזשהו רעיון, כזה רומנטי ודרמטי, שאנחנו חושבים את התשובה, אנחנו שואלים את עצמנו. בספרות חז"ל, מי הוא הבעל תשובה? איזה בעל תשובה טיפוסי? איך תשובה מתוארת? נפתח שנייה אחת ברמב"ם הלכות תשובה. הרמב"ם מתאר כך בפרק ז' את השב. אמש היה זה שנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והוא אהוב ונחרב קובי ידיד. מהפכה טוטלית, משנוי, משוקץ, מתועב, דחוי, הפך להיות קרוב, אהוב, נחמד וידיד. זו מהפכה, מחושך לאור. דבר כזה תפס בינינו כתשובה דרמטית, ראויה לשם תשובה, אולי נחשב כדבר שמת יוצא מהפכה. אם נחשוב על אותה דוגמה מפורסמת שמצוטטת פעמים אין ספור, מגיעים וחוזרים אל עזרא בן דורדיא, ומה מרגיש שמה? עושה תשובה שמחושך לאור. כל שנייה אחת את הגמרא שמה, אמרו עליו עזרא בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה, פעם אחת שמה שזונה אחת בקרחי הים, והייתה לתת כיס דינרים בשכרה, נטל כיס דינרים והלך ובא לשבעה נערות, בשער תגיד דבר הפיכה אמרה, כשהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך עזרא בן דורדיא אינו חוזר, אם מקבל אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמרו גבעות בקשו לחמים וכולי. מה קרה פה? מדובר באדם שהתעורר בוקר אחד והבין שאין טעם לכל חייו, שכל חייו רדף אחרי צל הרים, שכל חייו הוא בעצם חי בטעות אחת גדולה, שלא שהוא חי באיזה, בכיוון הנכון, מדי פעם החליק ומדי פעם סטה ומדי פעם עשה טעות קטנה פה ולא מספיק מתח רוחני, הוא פשוט הרגיש שחייו הם אפס, שכל החיים הם בכיוון הנכון. בשעה תגיד דבר הפיכה, בעצם אמרה, כל החיים שלך חסרי משמעות, חסרי ממשות, אין שם שום דבר, הכל בעצם לא נשאר כלום, בכל חייך לא נשאר רושם. וממילא הוא בא וחזר בתשובה שלמה. מדובר בתשובה מהפכנית, בתשובה שאומרת, אני שקוט, צנוי, מתואב, ועכשיו אני אלך להיות קרוב, אהוב, ידיד. וזו תשובה קוסמית, הרים, גבעות, שמיים וארץ וכולי. תשובה הזאת היא דרמטית, היא שובעת הדמיון, יש בה קסם, אומרים מהפך טוטלי, וממילא קל להזדהות, קל לראות בזה סיפור שכאמור שובע את האדם. אבל יש רק בעיה אחת עם שני התיאורים הללו. הבעיה היא שרובנו לא חיים ככה. רובנו לא מרגישים ביומיום שהחיים שלנו הם בטעות מאלף עד תף. אנחנו לא מרגישים שכל חיינו בעצם בפיסוס אחד גדול, שאנחנו עלינו לכביש הלא נכון, במקום לנסוע קדימה עושים אחורה. רובנו במה זו אחרת מרגישים שפחות או יותר בחרנו בכיוון שנראה לנו נכון וראוי ואמיתי, אלא שאנחנו מחליקים מדי פעם, שפה ושם אנחנו עושים טעויות, קבענו סטנדרטים לעצמנו, אנחנו לא עומדים בהם, אנחנו לא רוצים בלשון הרע, אנחנו כן מדברים בלשון הרע, אנחנו רוצים לעמוד במתח רוחני גבוה יותר ומצליחים בכך, ואנחנו לא חיים בתחושה שאנחנו שנואים, משוקצים או מתועבים, אלא אנחנו חיים בתחושה שאנחנו בסדר, אנחנו יכולים להיות יותר בסדר, אנחנו ככה ככה רוצים להיות יותר, אבל אנחנו חושבים באופן בסיסי שבחרנו בדרך נכונה, שבחרנו בחיים, שאנחנו בכיוון הנכון. מעטים מבינינו אלו שעוצרים ושואלים את עצמם, האם צריך לעשות פרסה באמצע הכביש של החיים, האם צריך להסתובב אחורה ולשנות את חיינו מהקצה לקצה. והאמת היא שרוב רובם של אנשים שנתקלים באיזשהו תופעה קשה בחייהם, אם זה מפלה של בריאות או של כלכלה או של דברים אחרים, לא מזדרזים להגיע למסקנה שזה סימן משמיים שכל החיים שלי בטעות, אלא סימן שצריך להשתדל יותר, סימן שצריך יותר מתח, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. אנחנו לא, רובנו הגדול חושבים שלא היינו חושבים שהחיים בטעות, כל מזמן משנים והפכים את חיינו מתוך בחירה שזו הדרך פחות או יותר נכונה, שזו ניתן אולי קצת לשנות ימינה, טיפה שמאלה, בגדול זה הדרך וזו המטרה, בין זה בגלל שככה חינכו אותנו, ובין זה בגלל שככה לימדונו רבותינו, ובין זה בגלל שככה חשבנו וישבנו גם מסקנות הללו. אבל אז כמובן קשה אתם לחזור בתשובה, כי אותה דרמטיזציה של שמיים ואז בקשה לרחמים, אותה תחושה שאני רחוק ואני מרגיש את הניקוב, אני מרגיש את החושך, מרגיש את הקור, זה איננו. אנחנו כמו מרגישים באיזה מקום טוב באמצע, מרגישים בסדר. ולזה קשה אתם לחזור בתשובה. אתם יכולים לומר לעצמו, אז נשתפר קצת, אבל אדם לא... בסדר, התפילה הגדולה זה בטל בשישים. אז נכון, אני יכול קצת יותר טוב, והביצורים שלי יכולים קצת יותר טוב, אבל מאוד קשה לנו לחוות את התחושה שבעצם כל העסק בתור יסודו. והאמת היא שאנחנו גם לא רוצים לחוות ככה. אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו שנואים, חס ושלום, משוקצים, מתואבים, אבל הקושי לעשות תשובה כשאתה מרגיש שבגדול אתה בסדר ורק צריך להגיד את המתח, זה כמובן יוצר קושי אמיתי. כי בסופו של דבר, מיד על הלב, אם אדם יסגור את העיניים, נשאל את עצמו, האמת צריך תשובה, תגיד לעצמו תשובה מינורית. לא תשובה נוקבת, לא חיתות בעומק הנשמה, ואז התשובה גם נראית ככזו, פושרת, מחזיקה מעמד זמן קצר, ובין יוצא מתוך הלכה, שאותם דברים שנתוודל ביום כיפורים זה, נתוודל ביום הכיפורים הבא, כי בסופו של דבר, אנחנו מרגישים שאנחנו עוסקים ביחסים בפחים הקטנים, והאתגר הגדול שעובד לפנינו, לא להגיע מציאות של מהפכים, אבל להבין שגם הדברים הללו טעונים, אני יכול להגביר את המתח הרוחני, אני יכול לעשות יותר, אני יכול לחיות במתח רוחני מתמיד, טוב יותר, משמעותי יותר, אם אני יכול להוריד את אחוזי הפספוסים, גם זה חשוב ביותר. זה חשוב בשתי סיבות. א', כי אחרת אתה חי בשעננות, והשעננות הזו בסופו של דבר תביא אותו למקום שבאמת חייב תולים תיקון. אם אדם מרגיש כל הזמן שהוא בסדר ושחייב בכיוון הנכון, אזי הדבר הזה מסוכן לנשמה, יוצא תחושה שאם אני זורם ומרגיש בטוב, אז בסוף אני אפסיק גם בדרך שבחרתי, אפסיק לחיות אותה מתוך מודעות ומתוך ייעוד ומטרה, ואני פשוט אחיה את זה שעננות ופסיביות ואדישות, ואז אני כבר באמת אצטרך תשובה יסודית ועמוקה. ושנית, בגלל שאנחנו מאמינים באמת ובתמים, שלא רק מהפכים, אלא גם שיפור ביצועים, גם הגבהת המתח, גם הדברים הללו חשובים, הם מעידים על קיבל הקדוש ברוך הוא, והם גם מעידים על כך שזה מכן טוב יותר. ויש כאן, וממילא, התחושה אמורה להיות לאדם, לא יודע שבגדול החיים שיולכים בכיוון הנכון, אלא צריך להיות שגם בפרטים אני אשתדל יותר, אני אשתדל יותר מתח. אם אדם שומר חוק, נורמטיבי מן החברה, חי את חייו כאחד האדם, לא גנב, לא פושע, ואף על פי כן, הוא לא מעוניין לקבל ביקורת במס הכנסה, לא מעוניין שיחטטו לו בכל פרטי הפרטים, כי בסופו של דבר יודע שלמרות שהוא בגדול נורמטיבי, אם יחטטו בפרטים, ימצאו שם הרבה מאוד דברים שלוקים בחסר, הרבה דברים שטעונים תיקון, הרבה דברים שהוא זיזל בהם, שטעונים שהוא יכול לשלם עליהם מחיר משמעותי, הרבה דברים קטנים שדורשים את תשומת ליבו, ושכאמור יכול לשלם עליהם גם מחירים יקרים. וזה בעצם המשימה, לא רק לעשות את התשובה הגרנדיוזית, אלא לעשות את התשובה גם בדברים הללו. כי בעצם ראש השנה זה ביקורת, לא של מס הכנסה, אלא של מלך מלכי המלכים. כמה חיבוטים עברנו השנה לביקורת של משרד הדתות, כמה מרת תוכניות, ובאמת כן יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. רבותיי, משרד הדתות זה רק משרד הדתות. כשהקדוש ברוך הוא יבוא בבית המדרש ויעשה ביקורת, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לפה וישאל אם יש פה 15% או 20% או 5%, ביקורת של האדם, האם אתה עומד במכסה האישית שלך? זה לא מס הכנסה, זה לא משרד האוצר, זה לא משרד הדתות. זה מלך מאחרי המלכים, שאומנם רב חס מתק לבי חסד, אבל גם בביקורת כזאת צריך לעמוד, לא רק בביקורות החיצוניות, נראה כמה המוסד וכמה היחידים את בודקים עצמם לפני ביקורות מבחוץ, ישאל גם את עצמו, כמה, פי כמה וכמה מרת, אמור להיות הדבר שאומר בפני ביקורת מגורם שיודע את האמת וגורם שלא ניתן מרת לסבן אותו, בפני גורם שעומד ויודע בתוך האדם. זו בעצם מה שאני צריך ללמוד עצמו. אנחנו בסדר בגדול, אבל מה יהיה בביקורת הקרובה שהקדוש ברוך הוא לאדם? בביקורת הקרובה שהאדם לעצמו כשהוא מסיר את הקליפות, הוא שואל את עצמו על ביצועיו היומיומיים. יש לנו גם בעיה אחרת. אנחנו מאמינים שויהי אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, שהכוחות שקיימים בעולם הם באופן בסיסי כוחות חיוביים. אנחנו לא נוטים לראות את העולם כמחולק לפיתויים ודברים טובים, לא רואים את העולם כאיזה מסלול מכשולים שצריך לעבור אותו בשביל להגיע לעולם הבא עם כמה שפחות נקודות חובה. לא חיים את העולם כפי שמסד ישרים מתאר אותו, שבעצם הכל פיתויים והכל מכשלות ומאמורות. אלה מאמינים שהכוחות שניתנו בעולם הם חיוביים, בין אם זה סקרנות ובין אם זה בדידות ובין אם זה היצרים, האמביציה, האגרסיה, התאוות, תאוות האכילה, התאווה המינית וכן הלאה. אנחנו מרגישים שיש להם תפקיד בעולם הזה, שלולי תחרות, לולי קינת סופרים, אין חוכמה. שלולי התאווה אין קיום לא ליחיד, הוא לא יאכל ולא ישתה, אין קיום למין, הוא לא יפרה ולא ירבה. ללא הסקרנות, אין חוכמה, אין התקדמות אנושית, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. מחירות, אנחנו דברים כשליליים, הם חיוביים, אם הם מתועלים נכון. אז קשה לבוא לדכא אותם, כי כל הכוחות הללו הם אלו שהם באמת אלו שמביאים את אדם לידי עבירה. אותה סקרנות יוכל להביא אותו להישגים לידי בזבוז חייו. אותה תאווה יוכל להביא אותו כאמור לידי הישגים שקיום המין, קיום היחיד, יוכל להביא אותו שוב לבזבז את חייו. יכול להיות זולל וסובק כפי שקרן הבוקר ואכל וסבב את דשן, הוא יכול להשתמש בזה למטעות חיוביות. הכותל בידי האדם, רק כשאנחנו חשים שהכוחות הללו הם חיוביים, קשה לנו קשה יותר לרסן, קשה יותר לבוא ולעצור, כאשר יש טובים ורעים בכוחות שלך, כאשר יש יצר טוב, יצר רע, בצורה מוגדרת, כאן יותר להעמיד חומה. כשאתה בא ואומר, זו לא שעה של חומה, זו שעה של ויסות, שעה של מינון, שעה של טיול הכוחות, ממילא העסק נהיה יותר מורכב, יותר מסובך, כי לכל דבר אתה מתייחס שבסיסית הוא לגיטימי. ואז היכולת לבסד נכון, אומר לך להיות תשובה, הופכת להיות מינונים, והמינונים הללו קשים להשגה. זה הופך להיות מלאכה קשה במקדש, ואז אדם אומר לעצמו, אני לא מתנגד לזה, וממילא אני יותר, אני זורם עם הכוחות, ואני רואה כל מה שבתוכי, אם הוא טוב, אז בכל מצב הוא טוב. וכמובן הוא טוב, בצדים מסוימים, ובמצבים מסוימים. ממילא, תשובה הופכת להיות מלאכה קשה. אנחנו לא באים כאמור להפוך את עצמנו ממשוקצים, מתואבים, לבעלי תשובה, לא רוצים לקרות עולמנו בשעה אחת, חושבים שעולמנו באופן בסיסי בסדר, לא חיים באיזו משבר, זה מקשה להתקדם את העקב בצד הגודל, עם הכהן ולא במזבח, העקב בצד הגודל, זה הופך להיות קשה יותר ויותר, כי הוא בעצם לא חש, יש צורך לבדוק ולבקר, ועל כולן, כפי שאמרתי, העובדה, שגם הכוחות שמדרדרים את האדם, אנחנו תופסים אותם באופן בסיסי ככוחות בעלי משמעות. ולכן, כשאנחנו באים לפני סליחות, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, ומנסים לחזור בתשובה, לתקן את דרכינו, מדובר במלאכה של אדם הרגיל והנורמטיבי בעולם המודרני, איננה בכך מלאכה קלה. מכאן נעבור לנקודה נוספת קיצור, אנחנו נתוודא ונדבר, אנחנו נתוודא הערב, ונתוודא לאורך השבועיים הקרובים, נסיים ביום הכיפורים על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. מה אימוץ הלב? אז כבר הכתוב אומר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, מדובר באכזריות כלפי אני, מדובר באטימות. אבל בקשיחות אם נרצה, וזה נדמה לי שמדבר גם בדבר נוסף. אומץ, או אומץ הלב, מופיע בהרבה מאוד כתובים כתכונה חיובית. לפעמים הוא שלילי, אבל הרוב הוא תכונה חיובית. אימוץ הלב הוא לא רק קשיחות הלב, לא רק הנכונות להתמודד עם כוחות גדולים, שאז אני בא ואומר להיות חזק וקשוח כנגד גורמים, גורמים יותר חזקים ויותר גדולים, זה מעלה, ולעומת זאת להיות קשוח כנגד גורם מסכן ועלוב, זה חיסרון. אלא זה גם דבר נוסף, אימוץ הלב אומר שאדם כל הזמן באותו כיוון, הוא כל הזמן באותו דרך, הוא מתמיד באותה ראייה, הוא אף פעם לא בודק את עצמו, הוא מאמץ את דבבו, כמו שפעם היה נכון, תמיד יהיה נכון. מה שאנחנו בסיטואציה אחת, תמיד תהיה נכון בכל הסיטואציות. מחירות, הוא חסר את הגמישות, לא להתאים את עצמו מסיטואציה לסיטואציה, מצד שני הוא גם חסר את הגמישות, לומר אם זה פעם נכון, אולי נסיבות השתנו, אולי החיים השתנו, אימוץ הלב עצם בנוי, מה שנכון בזמן אחד או בתקופה אחת, מה שנכון בסיטואציה אחת, נכון לאורך הדרך. ואז אנחנו נכנסים איזשהו טייס אוטומטי, נכנסים איזו שיגה והרגן בלי לבדוק את עצמנו. אימוץ הלב אמור להביא את האדם לאיבדי, אימוץ הלב בביטוי השלילי מביא את האדם כאמור להיות אוטומט שלא מוכן להתגמש, לא מוכן לחשוב. וזו חלק מהבעיה שלנו כאמור. אנחנו, כפי שאמרתי לפני כן, חיים באיזשהו, באיזשהו מהלך חיים, שבעי רצון. מה שאנחנו נדרשים זה לגוד גמישות. גמישות שמה שלא טוב בנקודה אחת, טוב בנקודה אחרת. מה שלא טוב פה, כן טוב שם. שטוב פה, לא טוב שם. מה שמתאים לעשיר, לא מתאים לעני. מה שמתאים לעני, לא מתאים לעשיר. מה שהתאים לפני 30 שנה, לא מתאים היום, ולהפך. אתה נדרש, כל הזמן נבדוק, לא בא ולומר שהכל חיובי, לבדוק את עצמו, מה מתאים, מה לא מתאים, לא לאמץ את לבוא דהיינו, ללכת, מה שהיה הוא שיהיה, אלא כל הזמן לבדוק את עצמו בבדיקה מתמדת וביקורת מתמדת. אנחנו עומדים פה על סף, תחת הסליחות, וכאן מן הסיום. מיני לסליחות שלפני ראש השנה תשע"ג, דהיינו בשנה האחרונה, קרו כמה וכמה דברים בעולמנו, כל אחד ואחד חייו האישיים השתנו, כל אחד יודע את מה מעבר עליו ומה האישית, איזה שמחות וחס ושלום, איזה צורות הוא נקראו, משפחתו נקראו להם, אבל כן צריך לומר מילה או שניים על הרמה הציבורית. ברמה אחת יש כמובן את כל אנשים מסביבנו, המדינות בו יאמר איזה לחבר איזה לרעב, לא אריך בזה כרגע, אפשר דבר אחד למה בוודאות, שא' כמובן לא צריך פה להיות איזה פילוסוף מעמיק או איזשהו אסטרטג גדול להבין, שאנחנו יוצאים מתקופה של חוסר ודאות טוטלית, שמה שיקרה מסביב ישפיע היטב על גורלנו, שאנחנו נתפלל, שכאשר שאנחנו יכתוב ויחתום אותה לחיים טובים, זה גם כולל דאגה לנעשה בסביבה, גם בגללנו וגם בגללם. גם בגלל שגם הם בריאותם של מקום, וגם בגלל שתושבי הארצות שמסביב הם בריאות של מקום, ושני, גם בגלל שנעשה שם, כמובן ישפיע עליהם. ושני, צריך לומר, אפשר למה ודאות, שדבר אחד שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. כל הניתוחים וכל האסטרטגיות, בין אם מדי פרשנים, מומחים למיניהם, בין אם מומחים צבאיים, בין אם מומחים מוכניים, הכל בסופו של דבר אומרת, איש לא חזה את הנעשה, איש לא יודע מה יהיה, איש לא יכול לחזות את העתיד, העתיד בהגדרתו טרם נקבע, אין דרך לחזות, צריך קצת יותר צניות מבחינת היכולת להביא את התהליכים, וממילא, אם אין דרך להביא את התהליכים, אם הכל תלוי ועומד, אפשר רק לומר שלב מלכים מסביב יד הקדוש ברוך הוא, שאדם צריך למסור את דינו לשמיים, לבקש שימלא משאלות ליבנו וליבם לטובה, ושיישם את הטוב בעיניו, כי בסופו של דבר אדם צריך להבין יש חוסר ודאות טוטלית בסביבה, ומהכלל איתן להקיש ליחיד, אבל נדבר כרגע על כלל, חוסר ודאות הזו צריכה לעבוד אותנו שנזהר לאורך השנה מקביעות נחרצות ומפעולות נחרצות, אלא נקבל גם את ההבנה שלא תמיד אנחנו מבינים, לא תמיד יכולים לשלוט בגורלנו, זה חלק מקבלת מלכות שמיים. להבין שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם ולאו דווקא האדם. נוסף על כך, אנחנו נמצאים בתוך מציאות, בתוך הארץ, שבה יש אינטראקציה מורכבת ומאוד פשוטה בין יהודים לשאינם יהודים, שמתרחש בשתי סיטואציות. סיטואציה אחת, כמובן אל מול אויבינו, שגם הם אנשים, ולא רק שהם אנשים, אנחנו גם שולטים בהם, והמציאות המוסרית היא מורכבת, ולא זה הזמן וזה המקום כרגע לדבר לכך, אבל עלינו בכל אופן להבין את, גם להבין שרוב הסיכוי, שבגלל מורכבות הבעיה, שגם לא תמיד עשו נכון, שבדי פעם טעינו, בבעיה כל מורכבת וכל סבוכה, כמעט בלתי אפשרי שאדם לא יעשה טוב ולא יחטא, ממילא עלינו אומרת, גם לעשות ברמת התשובה הציבורית, גם לעשות תשובה על אותם מקרים ומקומות שטעינו ושחטאנו, גם כלפי את עמי האזור שמסביב, או יותר נכון אלה שגרים בתוכנו, ושנית, חיים בתוכנו המון לא יהודים שהגיעו פה מארצות ודופי סבל, מהגרים בלתי חוקיים או חוקיים למיניהם, שוב, מדובר בבעיה סבוכה, לא נתח אותה כרגע, כן אומר שהם הסיפור הזה באחריותנו, וכחל מאחריות החברה עלינו להבין שזה באחריותנו, שזה אומר קבלה להבא לעסוק גם באחריות לכך, ואומר שגם לקדש סליחה מהקדוש ברוך הוא, מהחברה כחברה, ואם אנחנו כחלקים מהחברה, אם תהיינו בדברים הללו, גם על זה אנחנו צריכים לבקש את סליחתו וכפרתו. ובניית סיום, ישיבות ההסדר, שאנחנו חלק מהם בשנה האחרונה, אפשר לומר מעמדם בעיני הציבור, אנחנו לא מוצאים חן בעיני חלקים נכונים מהציבור, כל אחד מכיר את העיתונים ואת הדיונים וכל הנעשה שם. לא משנה על הסיבות, חלק מסיבות שהן תלויות בנו. אבל אנחנו לא יכולים לעמוד לפני סליחות, לפני ראש השנה ולהגיד, ידינו לא קשורות לזה בכלל, שאין לנו שום. אם ישועות ההסדר אינם מוצאות חן בעיני הציבור, חלק מהשמה גם בם. בם הכוונה בנו. אם הציבור מסתכל עלינו בעין עקומה, אנחנו כבר לא אומרת מושא לאהדה, אין לנו ביקורת. זה אומר שגם כאן, גם בעולם ישיבות ההסדר, בכלל, וגם בישיבתנו, יש מקום לשיפור, יש מקום לעשות דברים אחרת, כי לא יכול להיות מצב שבו כולם באים בביקורת, ואנחנו אומרים, שלום עלייך נפשי. חייב להיות שגם בזה המוסד כמוסד, ראשי המוסד כראשי המוסד, וכל אחד ואחד מתלמידי המוסד, צריך לקבל עצמו, להבין מה אנחנו עושים יותר טוב, איכן טעינו, מה ניתן לשפר. כי אנחנו באים ככלל, אנחנו מתפללים כקהילה וכציבור, חלק מהתקנה, חלק מהתיקון, חלק מבקשת הסליחה, צריכים להיות גם על כך, כי כנראה שבאיזשהו מקום טעינו, באיזשהו מקום אנחנו נעשות דברים אחרת וטוב יותר. וגם על זה אנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא לבקש את סליחתו. אז לכן אנחנו באים כאמור, אם זה עומת הכלל, כלפי הבעיות שעומדות במדינה, אם זה בעיית הצדק החברתי וחוסר האיזון, אם זה בעיית היחס ללא יהודים, אם זה עולם הישיבות, אם זה כל אחד ואחד בליבו פנימה, עלינו לבוא לקבל, לעשות תשובה כמו שצריך, דהיינו, לנסות להבין הכרת החטא, לנסות להבין איך ניתן לשפר, לא המגבלות שציינתי קודם, הקשיים, ולקבל, להשתדל לעתיד, לקחת כמה שיותר אחריות, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הציבורית, ולחשוב כיכן ניתן לתרום, אם זה בתלמוד תורה, אם זה בתלמוד חסדים, אם זה בתלמוד אחרים, ואם נקבל עצמנו לתרום ולתת, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכתוב ויכתום אותנו לחיים טובים ושלום.